האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, רווח נקי, מבית סייף פיוטשר ורדיוס 100FM. אתם מוזמנים להזין לנו באפליקציה ובאתר של רדיוס 100FM. אנחנו כאן כדי לעזור לכם לעשות השקעות נדל"ן נבונות בארצות הברית. אני אתי אילוז, סמנכ"ל תפעול בחברת סייף פיוטשר ומלווה משקיעים כבר למעלה מ-15 שנים. נמצא איתי מיכאל גולדין, שכבר היה חלק בפאנל בפרקים קודמים.
שלום לכולם.
ואני מתרגשת היום להציג את אמיר פלג, שותפי לדרך כבר 15 שנים.
שנחת מארצות הברית.
שזה אני עדיין בג'טלנג.
אז יש לך תירוץ היום. אמיר, בוא תגיד לנו קצת כמה מילים על עצמך.
בשמחה, אז אני אמיר. חצי מהחיים גדלתי בארצות הברית, כלומר גם כילד עד סוף יוד, ואז ביוד א' באתי לארץ. לכן אני נתקע עם העברית מדי פעם.
נעזור לך.
תעזרו לי,
כן. בכל זאת קצין בצהל.
קצין בצהל, כן. ואחרי הקצינות בצהל חזרתי לארצות הברית, שם למדתי ראיית חשבון מימון. עבדתי בראיית חשבון בתחום הנדלן, ואחרי זה נכנסתי לעולם הנדלן. אז גם כסוכן משכנתאות וגם כמשקיע בנדלן. וב-2010 חזרנו הבוסית והילדים ואני חזרנו לארץ ושמחים מאז להיות כאן.
וואו, כן. מדהים.
ואנחנו שמחים שמאז אתה גם איתנו. אז היה את החיבור בין יוסי ואמיר והחלטנו לעשות השקעות נדלן קודם כל לביתנו ואחר כך גם למשקיעים, ותודה לאמיר שעזר לנו לעשות את זה קצת יותר, קצת יותר נכון וקצת יותר טוב. והיום יש לנו נושא שהוא נושא שמדובר לא מעט. אנחנו מכירים את הנושא של השקעות נדלן, לקנות בית, עם משכנתה, בלי משכנתה, להזכיר אותו,
בית, קונים בית, מזכירים,
להחזיק אותו,
מכירים.
למכור אותו, ולאחרונה נולד הדבר הזה להשקיע ב-Airbnb, בסטורג' שזה מחסנים, ב-RV.
ויש לנו עכשיו גם RV פארק שזה מטורף.
מושג אחד או שניים ביום.
אז קודם כל אני חושבת שכדאי שנגדיר ככה כל דבר מהו, כי לא רק להגיד במילים מפוצצות.
אז בפרק הזה הפינת מושגים תעבור להתחלה ולא לסוף, ואמיר תסביר לנו בבקשה מה זה סטורג', מה זה RV פארק ומה זה Airbnb.
היי, דווקא אני, אוקיי. אז בואו נתחיל בקל.
העיגל, מה זאת אומרת?
אני העיגל. אז נתחיל בקל, RV. קל בגלל שזה קל להיית את זה, שתי אותיות, R ו-V. וזה בעצם... בכלל תעשייה שקיימת המון שנים, אבל לאחרונה עם כל השינויים, גם בגילאים הדמוגרפיים בארצות הברית, קבוצות גיל גדולות וגם הטכנולוגיה, זה תחום שממש גדל המון, וזה בעצם אנשים שיוצרים, נכנסים לקרוון? לא קרוון.
זה קרוונים.
בית על גלגלים.
בית על גלגלים, כן. הלוואי עליי כמה מהקרוונים האלה עם המחירים שיכולים להיות רבע מיליון עד מיליון דולר ומעלה, פשוט...
כן, חשוב, אני חושבת שגם נשים דגש שזה לא הקרוונים האלה שאנחנו מכירים, הסרטים, השכונות מגורים האלה שהם ישנים בקרוונים. בואו נעשה רגע סדר.
לא, לא.
אתה מדבר על משהו אחר.
כן, כן, זה אפילו טראמפ יש לו RV. בכל מקרה, או אולי יש לו, לא יודע. בכל מקרה זה אוטובוסים שהם ברמה של בית, עם כל הטכנולוגיות של בית, מקלחות... חדרים והכל, זה ממש כיף להסתובב עם זה, ולחוות את אמריקה על גלגלים, כלומר, ללכת ממקום למקום, ועכשיו עם טכנולוגיה בכלל, אתה יכול ללכת להיות על הנהר איפשהו, ליהנות מהנוף ומהיופי,
וגם לעבוד בזמן שלנו.
ולעבוד, ולחיות, ואז לעבור למקום אחר, פתאום אתה רוצה שלג, או משהו אחר. אז זה ערבי.
נשמע מגניב.
למעשה, אחרי קורונה ראינו ש... התנופה הזאת הולכת וגוברת בגלל שמעמד ביניים למעשה הבין שהוא יכול להסתובב עם הערבי שלהם ולא לשבת בבית בקורונה. אז פארקים היו מפוצצים.
כן, אז בדיוק. אז קודם כל זה צורת חיים שונה והאוכלוסייה שנהנית מזה גדלה וגדלה, אבל דבר שני צריך בשביל זה איפה להיות. כלומר, זה לא סתם לעצור איפשהו באמצע שום מקום, אלא אנשים רוצים את ריזורט, רוצים משהו שמתאים לזה, שהם יכולים לבוא כמו מין קלאב מט כזה, אבל אתה מביא את הבית, אתה לא מביא רק את עצמך.
Airbnb בלי הבית.
אתם אומרים אוכלוסייה גדלה וגדלה, כאילו, יש בערך 338 מיליון אמריקאים?
בערך 40 מיליון מחזיקים ב-RV, ובערך 25 מיליון כל שנה מתעלים.
וואו, 10% בערך כן, מהאוכלוסייה.
זה מספרים פתרו. אני לא הכרתי את העולם הזה עד לפני שנתיים, ואז פשוט הייתי די סקפטי בהתחלה, ואז נסעתי לארצות הברית, הסתובבתי בין הפארקים, חזרתי בשיא ההתלהבות, וגילוי מאוד גם קניתי לעצמי מקום בפארק כזה.
כן, אז, זה משהו נהדר, וכמו בכל דבר, בסוף מישהו צריך לשרת את זה, כלומר צריך, יש הזדמנויות אם זה בערבי עצמם, אבל מה שאנחנו מתעסקים זה הנדלן שקשור לזה, כלומר הריזורט שנותן את כל המעטפת, תבוא, תחבר לביוב, מים, גז, אינטרנט, ואנחנו ניתן לך את הבריכה, את הגישה למים, facilities. כל הדברים האלה, אז זה, ערבי. דבר הבא רצינו...
Airbnb.
Airbnb התחיל בזה שכמה חבר'ה אמרו בוא ניתן לאנשים לישון אצלנו בבית על מזרון מתנפח, ככה זה בעצם התחיל.
ובגלל זה Airbnb.
כן, Air Bed and Breakfast. ככה זה התחיל, והיום אנחנו מכירים את זה בתור, אנחנו הולכים למקומות אחרים, יכולים לזכור בית שלם, אבל אפשר גם חדרים. וזה... כמו מלון, אבל בתוך בתים פרטיים, או גם לא רק בתים, זה יכול להיות.
אני חושב שה-Airbnb, גם אנחנו מכירים פחות או יותר, גם כן. כולם שמו, אז בואו תסביר לנו על סטורג'.
רגע, אבל שאנחנו מדברים כאילו זה, לסחור את זה לרמה של יום, יומיים, שבוע, שבועיים?
אז ההזדמנות שם הנדלנית זה שנגיד בית שממוקם במקום, המחשבה שלנו תמיד שזה יהיה מקום של תיירות.
נכון.
אבל זה לא רק, זה יכול להיות מקום שפתאום צומח הרבה ואנשי עסקים מגיעים וצריכים איפשהו להיות בשביל פגישות או כשאני נמצא בארצות הברית, אני מעדיף להיות ב-Airbnb כשהבוסית מבקרת, מאשר במלון.
במלון, יש את כל התחושה של בית.
תחושה של בית, יש את ה...
מטבח, סלון לשבת, לעבוד בו, אני מניחה, וגם את ה... כמובן...
ולונג'רי רום.
שזה תענוג.
זה תענוג, כן.
כביסה, לעשות הכביסה.
כביסה, בדיוק, אז זה...
ואני שרק כדי לסבר את האוזן, אתה מגיע לסביבות חודש, חודש וחצי. אז כמוך יש עוד אנשים.
אז אנחנו בדרך כלל מתדברים על Airbnb חושבים טווח קצר, סוף שבוע איפשהו, שבוע איפשהו, יש גם midterm rental, שזה בדרך כלל לחודש, כמו כשאני מגיע ארצות הברית, נמצא חודש, אז אני מעדיף להיות במקום כזה, מאשר במלון.
אגב, נשמע שבארצות הברית יכולת לזה הרבה ביקוש, כי לא באים רק מחוץ, זו מדינה הרי ענקית, אנשים מגיעים מהצפון לדרום, מהדרום לצפון וכן הלאה, וכאילו לעסקים שלהם, או מנהלים שמגיעים, אני מאמינה למפעלים, אז הם צריכים מקום להיות בו, וזה נשמע האמת הרבה יותר נוח.
כן, אז זו תעשייה שממשיכה לגדול, ושוב, ההזדמנות הנדלנית זה להחזיק את הנכס במקום הטוב, וצורת השכרה וניהול שונה, מן הסתם. והנושא הבא,
storage.
אז
מחסנים בעברית.
מחסנים בעברית, כן. אז מה שמצחיק בזה זה שאמריקאים יש להם נטייה הכל פעם היה לפחות מאוד זול, אז היו אוגרים, תוקעים הכל בגראז' כדי שהאוטו...
זה מה שאני חשבתי, שהם שמים את הכל בקופסאות בגראז'.
בדיוק, אז קונים אוטו ב-$50,000, אבל כל ה-pitch of case הזול, ה-trash, הם שמים בגראז', ואז ה-$50,000 יושב בחוץ, והשטויות יושבים בגראז'. בכל מקרה, זה מגיע לנקודה שיש להם הרבה זבל, או הרבה דברים שהם לא רוצים לזרוק, אז הם בסוף סוחרים איזשהו מחסן איפשהו, שיכול להיות $200, $300, $100 לחודש, שפשוט שמים שם הכל... עכשיו, זה יכול להיות עוד סיבות, אנשים מתגרשים, או אנשים עוברים ממקום למקום, או עוברים מבית גדול לקטן, או דברים כאלה, ואז הם צריכים איפשהו לשים את הדברים שהם עוד לא מוכנים רגשית להיפטר מהם.
כן, אז בסוף הכל יושב על רגש, כל הקניות שלנו.
ברור.
אז רגע, אז זה בשביל לאחסן נקודתית, זה משהו שלאורך זמן, זה כאילו... בניו יורק זה יותר מפלורידה, כאילו סתם זורקת מה...
אז אנשים, אני חושב שהרבה אנשים אומרים, טוב, זה יהיה רק לתקופה מסוימת, עד שבלה בלה בלה יקרה.
מה זה לנצח?
ואז הם שוכחים מזה, ומשלמים כל חודש על זה, אז זה טוב, אז ההזדמנות שלנו זה להחזיק את המתחמים האלה של מחסנים, זה... קל לניהול.
פחות החזקה.
פחות החזקה, פחות כאבי ראש, ומישהו שם את הדברים שלו שם, ומשלם, וזה, הדברים האלה די על הכיפק בכל סייקל של הכלכלה, גם כשהכל נהדר וגם כשיש ריסשן, אז האכלוס גבוה, הכנסה די יציבה, אז זה הזדמנות טובה.
דילמות.
אז אנחנו יודעים שיש לנו Airbnb ו-RV, והשכרה לטווח ארוך, והשכרה לטווח קצר, ומחסנים. אז מה, אם היום אני באה להשקיע בנדלן, ואני ככה, יש לי בראש לקנות בית, או להשקיע במולטי פמילי, כי זה מה שאנשים בעיקר מכירים, ויש את ההשקעות החדשות האלה, יש הזדמנויות, דיברנו, אני חושבת גם בפרקים הקודמים עם יוסי כשהיה פה על הזדמנויות ושהשוק משתנה, אז מה ההזדמנות פה עכשיו? כאילו למה לי להשקיע ב-RV או בסטורג' ולא לקנות בית ולהזכיר אותו?
אני אגיד
מה, זה יותר תשואה? זה לא פחות קשור, סיכון?
זה גם לא קשור לתשואה, קודם כל זה יותר תשואה, אבל זה לא בהכרח קשור לתשואה. יש אנשים, כמוני נגיד, שלא רוצים להתעסק עם בית פרטי, הלך לעדוד, התקלקל המסגן, חברת ניהול, עניינים, אז לי באופן אישי מתאימה השקעה כמו ארווי. למה? כי אני לא מתעסק בכלום, יש חברת ניהול, היא מנהלת לי את הדברים, ואין לי התעסקות. החיסרון העצום בעסקאות האלו, כמו Airbnb או ארווי, שאם אין לי תיירים, אז אין לי הכנסה. מצד שני, אם אין לי דיירים בבית, גם אני לא מכניס הכנסה.
אם אין לי דעה, נכון, אוקיי.
זאת אומרת, הסיכון הוא פחות או יותר אותו דבר, ומצד שני, אין לי התעסקות בזה, זאת אומרת, הכסף נכנס לחשבון בנק בלי שאתה מתעסק, זה השקעה פסיבית בעיניי. מה אתה חושב, אמיר?
מה אני חושב? אני חושב שאם דיברתם בעבר לגבי הזדמנויות, הכל כל הזמן משתנה, הדבר היחיד שיציב בחיים זה שהכל כל הזמן משתנה, ואנחנו לא יכולים, לא יכולים להיות, למה זה מתחיל?
זה נכון.
אז אנחנו לא יכולים לבוא עם איזשהו תיאוריית השקעה מסוימת ולהידבק אליה, כי החיים משתנים, המצב שלנו בחיים משתנה, ריביות משתנות, פוליטיקה משתנה, כל הזמן דברים משתנים, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו שמים עין על השינויים האלה ומוצאים את הדרך שמתאימה לנו. אז אחד, צריך להסתכל על זה שכל הזמן יש שינויים, ולכן צריך לראות מה מתאים אולי לתקופות שונות.
גם.
ושתיים, גם קודם כל, מה היעדים שלנו? מה היעדים שלנו בהתאם למצב שלנו? כשאני צעיר, אז אולי יש לי יותר אנרגיה, מוכן לקחת יותר סיכון, מחפש יעדים מסוימים. כשאני מתבגר, או לפחות כשאני מבין שאני מתבגר, כי אני בן 50 ומשהו, עדיין חושב שאני בן 30, אבל כשאני קולט שאני כבר מבוגר, אז אולי היעדים משתנים קצת, ולכן השקעה שונה תתאים לי יותר.
פחות השקעה, נניח שאני, כמו שמיכל אומר, שאני מתעסק איתה, יותר משהו שמתעסקים לי איתה.
רגע, אתם רומזים שאני זקן? לא הבנתי.
לא, דווקא אתה צעיר מבין שלושתנו. אני חושבת שכן, זה חוזר למה שדיברנו גם בפרקים הקודמים. קודם כל, מה המטרה שלי, ואני חושבת ש, ואולי אמיר יוכל קצת להרחיב בנושא, שלא בכל מקום יעבוד לי Airbnb, לא בכל מקום יעבוד לי RV, ולא נכון. בכל מקום יעבוד לי השכרה לטווח ארוך. אני חושבת שאנחנו חוזרים לדברים שדיברנו בעבר,
נכון,
זה שכאילו יש לנו, יוסי דיבר על זה אם אתם זוכרים, על כשנכנסנו אנחנו להשקעות נדלן בארצות הברית ב-2011, אז בנינו לנו מין all in one כזה, אם אתה זוכר, כן. איפה, מה הפרמטרים להשקעה נכונה בכלל, לא רק בארצות הברית, לא רק בחול, גם בארץ. גיוון תעסוקתי והגירה חיובית, ואני חושבת כאילו איפה הפרמטרים האלה מתלבשים לנו עם ההשקעות האלה.
אז לכל דבר יהיה את ה-all in one שלו, את הקריטריונים שלו, הם רק יהיו קצת שונים. כלומר, אם אני משקיע עכשיו ב-RV, אז לרוב יהיו האוכלוסייה שתבוא לגור, שם פחות יהיה אוכלוסייה עם ילדים, אז פחות אכפת להם מרמת הבתי ספר. יותר אכפת להם
משאבי טבע.
כן, מהטבע, מה...
מה אמריקאים אוהבים, למשל, טבע? כאילו, אם אמריקאי עכשיו לוקח את הארווי שלו, לא יודעת איפה הוא גר, בקליפורניה, והוא רוצה לנסוע לפלורידה, וחפש לעצמו בדרך, מה הוא מחפש?
אז יש הרבה דברים לחפש, כן? יש נופים שונים, יש הזדמנויות שונות של צורת חיים.
בטח ממה שאני מכיר, הם מחפשים בדרך כלל מים, אתרים שיש להם מים.
הם אוהבים דייג.
חולים על דייג, זה הדת בארצות הברית. מחפשים שיהיה ריזורט באמת עם סאונה וג'קוזי ובריכות ועניינים, ושיהיה במה להעסיק את הילדים, לדעתי.
כן, אז זה תלוי, גם כאן, ילדת הנקודה מצוינת. אם זה מישהו שעושה עכשיו טיול לשבוע או לסוף שבוע עם הילדים, ואז הוא צריך, איך אני מייצר
אותם?
שקט בשבילי, בשביל ההורים, כדי שהילדים יהיו עסוקים ועייפים וילכו לישון מוקדם. אז זה, או אם זה זוג, או, ש, או לא זוג, ש, בלי ילדים עדיין, ופשוט נהנה מהחיים עדיין, עד שהילדים מגיעים.
זה נשמע שאנחנו לא בעד ילדים, אנחנו בעד ילדים, רגע, בואו נדבר על זה שנייה.
אבל לקוח כל בזמנו.
כל דבר בזמנו.
אז אם זה מישהו, נגיד retirees, שעכשיו מטיילים להם, אז הם ירצו אולי את הנוף של הערים של Yellowstone, שזה פסיכי, ואולי ירצו להגיע בסוף, נגיד, לטנסי, להיות על הערים של טנסי, או לנהר של טנסי, או ירצו להגיע לפלורידה, להיות על הגולף קוסט, או, אז ירצו, יש כזה מגוון של נופים וצורות חיים שונות, שזה פשוט מדהים.
הם גם מפונקים האמריקאים, כאילו חוץ מהטבע, הם אוהבים שליד זה יש להם איזה עיר וולמארט, והם יעשו קניות. מקדונלדס דווקא?
וצ'יק פילה, אל
תשכח. צ'יק פילה, אני חושבת. אני מעדיפה מקדונלדס.
לא יודע אם בארץ מכירים את הצ'יק פילה.
מכירים? אני חושבת, כן.
אוקיי.
אז אני חושבת שזה מתחבר למיתוס כזה שמסתובב עכשיו, זה שב-Airbnb, בגלל שזה ההשכרה לטווח קצר, אני בטוח יעשה תשואה יותר גבוהה.
תראה, בטוח יש שתי דברים בעולם הזה, מוות ומיסים.
כן.
לגבי Airbnb, אם יהיה דיירים, אז זה הכנסה גבוהה יותר מהשכרה לטווח ארוך, אם לא יהיה דיירים, אז כנראה שפחות. זאת אומרת, זה דילמה שצריך לראות כל מקרה לגופו, איפה נמצא Airbnb, מהקהל יד שאמור להגיע, מה המקומות עבודה שמזמינים אותם לטווח קצר להגיע, מה מוקדי תיירות באזור, מה אתה חושב, אמיר?
כן, מה שאמרת, זה בדיוק נכון.
אז אני איגל היום.
אתה צודק. כלומר, החלום הוא באמת ש-Airbnb יהיה יותר עם תשואה הרבה יותר גבוהה מאשר long-term leases. והרבה פעמים זה נכון, אבל זה כמו בכל דבר, דברים משתנים, המיקום קריטי, קהל היעד, כלומר לדייק את קהל היעד שלנו לפני, להבין מי הקהל היעד שלנו לפני שאנחנו בוחרים את המיקום.
אנשי עסקים, תיירות, זאת אומרת להתאים בהכרח אם זה אתר תיירותי, אז שיגיעו לשם תיירים, אם זה באמת מיועד לאנשי עסקים, כמו שאתה אומר, אתה מגיע, זה חייב להיות מקום שיש שם מפעלים, שיש דרישה לדבר הזה, ויש גם גישה לגשת למקומות האלה, נכון? ולבדוק ולסגור איתם תנאים מסוימים ודירות או בתים.
אבסולוטלי, את צודקת, כן, כלומר, יש, קודם כל יש כלים טכנולוגיים שנותנים לנו המון המון מידע על ה-financials של אזורים של Airbnb, כלומר, כמה נכסים יש וכמה הם מוזכרים, כמה ימים בשנה הם מוזכרים, יש פשוט אינפורמציה נהדרת, בכלל, ארצות הברית,
ארץ המידע,
בדרך כלל זה הישראלים שעושים את זה, אבל זה האינפורמציה באמריקה. ואז זה דבר אחד, ודבר שני כמובן זה להבין בעצם מה שאמרת לגבי היכולת ליצור קשר עם...
תן לנו דוגמה, כי אני יודעת שאתה לאחרונה עושה את זה.
אז באחד האזורים שאנחנו עובדים, יש צמיחה אדירה של חברות שבונות עם הרבה עובדים, מעסיקים גדולים שמביאים הרבה עובדים לאזור.
איפה זה?
בקובינגטון, ג'ורג'יה. כן, אז חצי שעה מזרחית מג'ורג'יה, פשוט...
מזרחית מאטלנטה.
מזרחית מאטלנטה, תודה. אז עכשיו אחד-אחד. כן. אז המון מעסיקים מגיעים לאזור, ואנחנו דרך ה-Chamber of Commerce שם, מגיעים ל-CEO.
לשכת המסחר.
מגיעים ל-Operations Department שם, או ל-Housing Department שם, Relocation Department בחברות האלה, מדברים איתם, ועושים בעצם תוכנית עסקית מולם, על מתי העובדים שלהם יעברו לאזור, ומתי הם יצטרכו, אם זה בתים להשכרה לטווח ארוך, או אם זה אנשים שמגיעים לטווח קצר, וירצו פשוט להכיר את האזור, או בכירים שלהם שמגיעים לאזור, וירצו איזשהו בית, במקום איזשהו מלון, ולכן אנחנו יכולים לעבוד איתם ישירות, ולתאם דרך המנגנון שלהם, לשווק לעובדים שלהם.
אז מה שאני שומעת, כאילו, אנחנו כל הזמן, אמנם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, ואני חושבת שחשוב להדגיש, שזה נכון, all in one, למקד את ההשקעה בהתאם למקום, למטרה שלי, אבל בעיקר, עם מי אנחנו עושים עסקים, עם אנשים?
תמיד.
שיודעים מה הם עושים, זאת אומרת, לא כולם יכולים לגשת ולייצר את הקשר עם לשכת המסחר, או עם המפעלים, או עם בעלי העסקים, וזה חשוב לנו כמשקיע, כי בסוף אנחנו נקנה בית, ולא לנו למי להזכיר אותו, אז...
אז לא עשינו
אז
בזה כלום.
אז מה זה שווה?
זה נטל ולא נכס.
נטל ולא נכס.
וואו, איזה משפט, כן.
כן.
ראית מה זה? בדיוק, יפה מאוד.
אז אני חושבת שזה למעשה הסיכום של הדברים. אז למדנו היום על השכרות שונות לטווח קצר, על Airbnb, על מחסנים ועל RV, שכדאי לבחון את זה ולראות שזה מתאים לי למטרה שלי, זה מתאים לצורת השקעה שלי, ושאני משקיע נכון ובאמת מקבל את התשואה עבור הכסף שלי, בהתאם לפרמטרים של
בחינת,
שאני צריך ולבחינת השקעה נבונה. אז אני רוצה להגיד תודה למיכאל ולאמיר שהיו איתנו, לצוות פה באולפן, ולכם המאזינים, אתם מוזמנים להזין לנו לכל הפרקים באפליקציה ובאתר של רדיוס מאה FM ובספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ואתם מוזמנים להזין לנו גם לפרקים הבאים.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.